רוסיה עושה בשנים האחרונות יותר ויותר ניסיונות להשפיע בתחום התודעה, לא רק בקרב הציבור הרוסי, אלא ברחבי העולם כולו. לקראת הבחירות הקודמות בישראל, התריע ראש שירות הביטחון הכללי מפני התערבות של מדינה זרה על ידי מתקפות סייבר. בתקשורת דווח אז כי הכוונה הייתה לרוסיה, שמצידה הכחישה בתוקף כי היא מתערבת במערכות בחירות של מדינות אחרות. ולמרות זאת, בתקשורת האמריקנית נחשפו ראיות רבות לכך שרוסיה התערבה בבחירות הנשיאות שהראו שם לפני כשנתיים וחצי. שלום לדוקטור ורה מיכלין שפיר, חוקרת רוסיה במכון.
שלום.
תכף נשמע על היכולות שפיתחה רוסיה בתחום הסייבר, בתחום ההתערבות במישור התודעתי, אבל ראשית, המטרה של מבצעי התודעה וההתערבות במערכות הבחירות בפרט. מהי?
כן, אז קודם כל אנחנו, ראשית אני רוצה לספר על המאמר שאנחנו כתבנו, שאנחנו בעצם במאמר אנחנו קראנו לרוסיה, רוסיה כמעצמת מידע. ובהקשר הזה אנחנו ממפים במאמר, וזאת אמירה גם חשובה לגבי המטרות של רוסיה, שבעצם רוסיה ממצבת את עצמה כמעצמה בתחום שהוא תחום חדשני, שהתחום הוא שליטה במידע. מי ששולט במידע, מי שיודע מה לעשות עם המידע, יכול להפיק ממנו תועלת בזירה הבינלאומית. וזה רכיב חדשני שביחסים הבינלאומיים בעצם לא, הוא לא היה מוכר בתיאור הקלאסי של רכיבי העוצמה של מדינה ושל יחסים בין מדינות. עכשיו, רוסיה מוצאת עצמה במקום מסוים היום בעולם, כמעצמה, אבל מצד שני כמעצמה חלשה. ואז יש איזשהו ניסיון בעצם לנתב רכיבים חדשים וחדשניים, כמו למשל רכיב המידע, לתועלות שהן תועלות ביחסים הבינלאומיים, מיצובה בזירה הבינלאומית, השגה של להשיג מטרות שהיא רואה בהם ככאלה שיועילו לה, היא מצבו אותה בצורה יותר טובה מול מעצמות אחרות, והיא פועלת בתחום הזה של תחום המידע, ובעצם כאן אנחנו, ובעצם כך לוקחת איזושהי אולי חולשה מסוימת בזירה הבינלאומית, ובעזרת הרכיב החדשני הזה, ממצבת את עצמה כמעצמה, בתחום שעדיין לא כל כך יודעים איך להתנהל בו.
עכשיו אנחנו רוצים להבין איך זה מתבצע. באיזה אמצעים, וגם באיזה שיטות של התערבות, מעקב וכדומה, רוסיה משתמשת על מנת להשפיע על התודעה בזירות שבהן היא מתערבת, ואם תוכלי גם להדגים באיזה זירות מדובר.
אז מה שאנחנו רואים בעצם, הדבר הראשון זה שיש פה איזשהו מהלך טכנולוגי, זאת אומרת, יש פה איזושהי הבנה של המהלך הטכנולוגי. והבנה קורית בכך שרוסיה בעצם מבינה שיש זירה חדשה. זאת אומרת, יש פה זירה חדשה, זירה האינטרנטית, זירת הסייבר, שבתוכה רוב המדינות התמקדו בתחום התשתית, זאת אומרת, הגנה על תשתיות. רוסיה כבר משלב מאוד מאוד מוקדם, מסתכלת על רכיב התוכן באינטרנט. עכשיו, יש פה איזשהו מהלך מאוד מאוד מעניין, יש פה מהלך מעניין שבו בעצם אומרים, יש פה רכיב רך שלא מתייחסים אליו, כי מפחדים מצנזורה, מפחדים שזה יראה כאיזושהי התערבות בשיח החופשי, והרוסים דווקא אומרים, לא, זה מקום, זה המרחב הזה, מרחב התוכן הוא מרחב מסוכן, אנחנו רוצים לשלוט בו. ברגע ש... ואם אנחנו לא יכולים לשלוט בו, אז אנחנו רוצים לעשות בו איזשהו שימוש. וזה השימושים שאנחנו רואים. שרוסיה עושה. במאמר שלנו אנחנו ממפים בעצם איך ברוסיה נוצרת קהילת מידע. יש בה גורמים ביטחוניים, למשל השירותים החשאיים הרוסים. יש בה גם גורמים אזרחיים, ממשלתיים אבל אזרחיים, לדוגמה סוכנויות חדשות רוסיות שהן באמת מאוד מגוונות, חלקם בשפה הרוסית, חלקם בשפה האנגלית, גם בשפות אחרות, ערבית, צרפתית, ספרדית, אנחנו מכירים את RT, שמה שהיה Russia Today, אבל גם ערוצי הטלוויזיה הפדרליים הרוסים, שהם דוברי רוסית ומשדרים בלוויין למדינות אחרות, וככה מעבירים את המסרים שלהם, וגם אנחנו רואים לצידם צומחים ארגונים, זאת אומרת חברות פרטיות שעובדות ביחד עם הממשלה, לדוגמה, אנחנו ראינו בדוח של מולר, של רוברט מולר, פירוט על הפעילות של Research Internet Agency, של איש העסקים יבגני פריגוז'ין, שזה בעצם גוף פרטי שפועל במטרות שהן מטרות באופן מובהק, מטרות מדינתיות של רוסיה.
מה הוא ניסה להשיג?
ומה שלדוגמה עושה אותו IRA, אותה חברה, היא בעצם מנסה לנתב את השיח ברשתות החברתיות בארצות הברית, למטרות שהן נוחות לרוסיה, כאשר בהתחלה המטרה זוהתה כהכפשה של הילרי קלינטון, ולאורך זמן כשהם ראו שבעצם דונלד דונלד טראמפ צובר תאוצה, הם גם התחילו לסייע לו באופן אקטיבי, כאשר רוברט מולו מדבר על זה, שיש פה פעילות שהיא בעצם מקבילה בין גוף פרטי, שזה ה-IRA, אותה חברה פרטית, לבין סוכנויות ממשלתיות. זאת אומרת שאין ביניהם איזושהי היררכיה, אלא הם עובדים במקביל וביחד, כאשר לדוגמה הסוכניות הממשלתיות גונבות איזשהו מידע, והחברה הפרטית מהדהדת אותו ברשתות החברתיות, אז יש פה איזושהי סינרגיה, ובגלל זה אנחנו קוראים לזה קהילת מידע. זאת אומרת שנוצרת איזושהי קהילה של אנשים שהם לאו דווקא ארגון, הם לאו דווקא היררכים, הם לאו דווקא פירמידה.
אבל יש להם מטרה משותפת.
יש להם מטרה משותפת, הם עובדים ביחד, ולמעשה בעידן שאנחנו חיים בו וברשתות החברתיות ובאינטרנט, זה יותר אפקטיבי.
ועכשיו לגבי התוצאות של כל אותם מקרים שבחנתם, עד כמה רוסיה מצליחה להשפיע באמצעים שציינת קודם לכן, ועד כמה אפשר לומר שזה מאפשר לה להפוך למעצמת מידע, כפי שהיא ראתה אולי בראי דמיונה כשהתחילו כל התהליכים האלה.
כן. אגב, אני חושבת שיש פה עניין של ניסוי וטעייה, אני לא חושבת שיש איזושהי תוכנית אב גדולה שבה הרוסים ממצבים את עצמם, אבל הם מבינים שיש פה איזשהו מרחב חדש, והם פועלים בתוך המרחב הזה. מבחינת מדידה, המדידה היא עדיין קשה, זאת אומרת, היא מסובכת עדיין לחוקרים, בעיקר בגלל שאין לנו מספיק קייסים, אין לנו מספיק מקומות שזה נבדק בהם, אבל בתקשורת פוליטית, one on one כזה, לדמי זה, תקשורת פוליטית, זה ברור שמה שאתה מזרים, זרם המידע שאנשים מקבלים משפיע על ההחלטות שלהם. זאת אומרת שכן יש יכולת להשפיע על החלטות של קהלים, ושאלת המדידה כמה זה השפיע, כאן אנחנו עדיין לא יכולים לומר באופן מובהק. אבל באופן ברור יש, והשחקן הרוסי מזהה שיש פערים כלכליים, חברתיים, פסיכולוגיים בתוך החברות שלנו, והמהפכה הטכנולוגית האינטרנטית מתלבשת על הפערים האלה, על הפערים הגדולים, הפערים המעדיים מאוד, המאוד גדולים, זה שקבוצות גדולות מרגישות מודרות מהתהליכים הפוליטיים, והשחקן הרוסי מתלבש על זה, מתלבש על זה דרך האמצעים האלה, שבעצם הקשר בין הקהלים לבין אותו תוקף, הוא מאוד ישיר, הוא כמעט בלתי אמצעי, והם נכנסים לתוך הדבר הזה, ובתוך הפער הזה אין לנו עדיין פתרונות. וכאן הנקודה המאוד משמעותית, שיכול להיות שאנחנו עדיין לא יודעים למדוד כמה זה אפקטיבי, אבל גם אין לנו פתרונות לעצור את זה. ואני גם לא חושבת שאיזושהי רגולציה נקודתית, גם במאמר אנחנו אומרים, זה לא איזושהי רגולציה נקודתית, שאנחנו נגיד לפייסבוק, תגידו שהפרסומות מומנו על ידי גורם כזה ואחר, זה לא מה שיעצור את הסחף הזה. יש פה איזושהי, ניתן לומר מהפכה, יש פה איזושהי מהפכה שאנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות.
וכפי שאתם מסיימים את המאמר שלכם, יכול להיות שזה סוג של סימן לבאות, כך ייראו היחסים הבינלאומיים בעוד כמה וכמה שנים, אם וכאשר עוד כמה מדינות ילכו בדרכה של רוסיה?
אנחנו בהחלט יכולים להגיד שהתחום הזה, הרכיב הזה, נכנס באופן חזק מאוד. אנחנו נראה אותו לדעתי גם ביחסים בין המדינות, וגם בתחום ההסכמים הבינלאומיים. זאת אומרת, אנחנו כן נראה איזושהי, אנחנו נראה מדינות שיבואו מרצונן וירצו לעשות איזושהי מסגרת, כאשר שם גם, עוד פעם, מדינה שהיא יותר חזקה בתחום הזה, יש לה יותר מנופים. אתה בא היום לרוסיה ואתה רוצה לעשות מולם הסכם, אבל יש להם יכולות בתחום הזה, אז הם כבר מגיעים מעמדה של כוח.
ועל כך ועוד במאמר רוסיה כמעצמת מידע, מאת ורה מיכלין שפיר, דודי סימנטוב ונופר שעשוע. תודה רבה, ורה.
תודה.